חמש, השני, בשנה השנית לסיתה מארץ מצרים ו... הציוד הזה, אחרי צדיק לברכה, שתהיה לו, היה אומר, תורת השם תמימה, צריך לראות את כל התורה, את כל החומש, דבר אחד שלם, והדבר השלם הזה מתחלק לחמישה חלקים, כי כל חלק יש לו נושא מרכזי. בראשית זה ההקדמה, זה עוסק במעשה בראשית, האנושות, בכל ההתפתחות, באבות, זה בראשית. שמות זה היוולדו של עם ישראל, יציאת מצרים, נקרא שעם ישראל נולד, אחרי זה מעמד הר סיני, הקמת המשכן. ויקרא זה עבודה בתוך המשכן, עבודת הכהנים בתוך המשכן. זה הנושא המרכזי. במדבר אומר, זה ספר הדרך. הדרך, יש בשלטך בביתך ובכתך בדרך. ההתנהגות בדרך היא לא פשוטה. באמת, ספר במדבר, כשמו כן הוא, אנחנו הולכים במדבר, עם כל המשברים שאופיינים את הדרך, גם בדרך, תמיד בדרך יש משברים, צריך לדעת להתמודד איתם. כאן זה עוד ברמת הכלל, אבל זה גם ברמת הפרט, תמיד יש משברים, צריך לדעת להתמודד. ודברים לסיכום, חזרה כללית, משנה תורה זה נקרא, לקהל הכל. זה ספר הדרך, אפשר להגיד. אבל מה, יש לו עוד שם לחומש הזה, נקרא חומש מפי חז"ל, הפיקודים. למה נקרא פיקודים? כי יש שני מפקדים במדבר. אחד זה כאן בהתחלת הספר, והשני, פרשת פנחס, זה בערבות מואב. כאן זה בהתחלת המסע, ושם זה סיום המסע לקראת הכניסה לארץ ישראל. זה כמו בצבא, לא יודע אם הייתם בצבא, מי שהיה כאן בצבא פעם, עוד לא הייתם. אתה היית בצבא, אתה היית בצבא. הבצבא זה ככה, אתה לפני שאתה יוצא לפעולה עושים מפקד, כשחוזרים מהפעולה מה עושים? עוד מפקד. גם כאן, יצאו ממסע במדבר, זה המפקד הראשון. אחרי, כשעמדו לפני הכניסה לארץ, זה סיכום סוף מסלול מה שנקרא, שם עשו. עוד פעם משכן, לכן נקרא גם חומש הפיקודים.
קוראים לזה מספרי ברזל להתפקד. היום חלקים מספרי ברזל לכל אחד.
כן, להתפקד.
להתפקד.
עוד בשורה כאן. טוב, בכל זאת, כאן רש"י אומר, הוא מתייחס לנושא אחר במפקד הזה. הוא אומר, וידבר מדבר סיני באחד לחודש, מתוך חיבתם לפניו מונה אותם כל שעה. נותן כאן, מתי הוא מנה אותם? כשיצאו ממצרים, מנהד, 60 ריבו, כשנפלו בעגל, אחרי הנפילה בעגל, שום משהו פעם ענה אותם, לידע מן הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם, במעמד הר סיני, גם כן מנהד. ואחד בניסן, הוקם המשכן, ואחד באייר, כאן, ואחד באייר, מנהם עוד פעם. זאת אומרת, חודש אחרי זה, הוא עוד פעם מנהד. אז כאן הוא אומר, רש"י, מה הסיבה? הוא אומר, מתוך חיבתם לפניו. אני לא יודע אם היה לכם פעם הובי. אני בילדותי, היה לי הובי לאסוף שני דברים הייתי עושה. בולים, כיתה ה' בולים, וקוראים לזה מנדורות, ג'ולות. אני לא יודע אם היה לכם ילדות. אז היינו עושים, הם משחקים ועושים דבר. ועוד כל מיני, אבל בכל זאת זה היה נוכל. אבל אני זוכר את עצמי בתור סן בולים, ילד קטן, כל יום הייתי סופר את הבולים. כמה יש לי? יש לי כבר 70 בולים? 71, 72. איך היו בולים? לא היה לך בולים. למה? כי אהבתי את זה. דבר שאתה אוהב אותו, יש כאלה שאוהבים כסף. לא יודע, שמעתם האלה. הם סופרים את הכסף כל הזמן. והם יודעים איך לעשות את זה. יש להם כך, איך הם עושים השטרות. הוא יודע כמה יש להם. יש לה הנאה, סוחר בסוף היום. יש לו הנאה מיוחדת. מספר עוד פעם ועוד פעם, ששמתם להם. למה? הוא אוהב כסף. רוצה להרגיש את ה... סליחה שאני משווה את זה, עדיין לספר דלות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כל פעם הוא סופר אותנו. זה מה שרש"י אומר כמה מקומות. ספר פסחים, פרק דיין. טוב, לפני צריך לקרוא את ההקדמה בשביל להבין את המשנה. כתוב בתורה, איש איש כי יהיה תמה לנפש ועשה פסח להשם בחודש השני ב-14 יום. ודרשו חכמים, איש נדחה לפסח שני, אבל אין ציבור נדחים לפסח שני. אלא עושים את הפסח בתומה. דיינו, אם כל עם ישראל תמה, אפשר לעשות קורבן פסח. אבל אם לא, אם יש רק פרטים תמיים, נותנים להם צ'אנס לפסח שני עוד בי"ד באייר. וכן דרשו את הכתוב, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו, אפילו בתומה, פירוש הדברים, שאם יהיו רוב הקהל תמיים, תומת מת, עם ישראל, או שהיו, כמו היום למשל, או שהיו הכהנים או כלי השרת טמאים טומאת מת, אינם נדחים לפסח שני, אלא עושים את הפסח בטומאה. הוא הדין כל הקורבנות שזמנם קבוע, שקריבים אפילו בטומאה. משנתנו מונה 5 קורבנות של ציבור הנאכלים לכהנים, שהואיל וזמנם קבוע, הרי קריבים הם אפילו בטומאה. באה המשנה להשמיענו שיש הבדל בין קורבנות הללו ובין קורבן פסח. שקורבנות אלו אף על פי שקריבים בטומאה, אבל אינם נאכלים בטומאה. ואילו קורבן פסח שבא בטומאה, אף נאכלו בטומאה, זאת אומרת שהאוכלים יכולים להיות טמאים. 5 דברים באים בטומאה ואינם נאכלים בטומאה. העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, לבחי שלמי ציבור וסירי ראשי חודשים, הפסח שבא בתומה, נאכל גם בתומה, שלא בא מתחילתו אלא לאכילה. 5 דברים כמו שציינו, באים בתומה, קרים אפילו זמן שהכהנים מוקלי השורת שמיים בתומת מת, לפי שזמנם קבוע, ואינם נאכלים בתומה, אבל החלק העומד לאכילה מאותם הקורבנות אינו נאכל בתומה. דיינו אם האדם הוא תמר וכלים תמיים. העומר, מנחת העומר שמקריבים ב-16 בניסן כדי להתיר את התבואה החדשה, והיא באה מן הסורים, אז מנחה הזו, זה אוכלים את זה. עשירית היפה בלו בשם, מקטירים אותה מן הקומץ על המזבח, והשאר נאכל הכהנים, כשהערה היא כל המנחות, בכל זאת לא אוכלים אותה. שתי הלחם, שתי החלות שהלחם מביאים בחג השבועות, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, היו לה שתי לחם, קורבן שנקרא שתי הלחם, שההבדל בין פסח לזה, שבשתי הלחם זה היה בחמץ. פסח זה איסור חמץ. כאילו היינו מדרגות, 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 יש איסור חמץ, עד שהחמץ נמצא מותר. שאלו אותי איך, יש מדרגה כזאת גבוהה, שהדבר שנראה בלחם, נתחילה כדבר לא טוב, ופתאום מסתבר הכל לטובה, גם החמץ לטובה. גם היצר הרע לטובה, אומרים שהחמץ זה כנגד היצר הרע. למה הוא לטובה היצר הרע? אם לא היה יצר הרע, לא היו ילדים. אם לא היה יצר הרע, לא היינו אוכלים. תאבון, תאבת אוכל. אבל מה, בשביל לראות את הדבר הזה, את הטוב שבדבר הזה, צריך להגיע לשבועות, לקבל תורה, אבל תורה, רגע, רגע, גם זה לטובה. גם החמץ זה טובה, זה שתי הלחם. 12 חלות נתנות על השולחן במקדש בכל שבת. מנחות הן משבת, שצריקים אותן, משחקים מהן לכהנים, כשהמשמר יוצא שהמשמר הנכנס, שוכלים אותן באותה שבת, נוטלים אותן מעל השולחן, ובמוצאי הפסח, במוצאי אותה שבת. וזבחי שלמי ציבור, שני כבשי עצרת הבאים שתי הלחם בחג השבועות, מקטירים ומוריהם, וההכשר נאכל לכהנים בתנאי שיהיו טהורים. וסירי ראשי חודשים הבאים לחטאת נאכלים לכהנים, וכן סירי שאר המועדות. כל הקורבנות הללו אף על פי שבאים בטומאה, אינם נאכלים בטומאה, לפי שנקרא בעל האכילה. כמובן זה הפסח שבא בתומה בזמן שרוב הציבור תמאים תומת מת, או בזמן שהכהנים או כלי השרת תמאים תומת מת, נאכל בתומה, הפוכלים אותו לתומה, שלא בא מתחילה אלא לאכילה. כל עיקרו של קורבן פסח זה לא רק לסלוט אותו, אלא לאכול אותו. כמו שנקטה, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה. וכך, כשם שהוא קרב בתומה, כך בשרו נאכל בתומה, שלא הותרה בתומה אלא על דעת אכילה. בגמרא מבואר שהמניין שנקטה משנתנו חמישה דברים בהם בתומה, בא למעט קורבן חגיגה שמביאים ברגל, שאף על פי שזמנו קבוע ביום הראשון של החג, הואיל ויש לו תשלומים כל שבוע, אינו דוחה לא שבת ולא תומה. בכל זאת, יכול להיות שאני כאן טעיתי, שתי הלחם, כאן דובר על שתי הלחם הפנים, לא על שתי הלחם. שתי הלחם זה באמת לחמץ, אבל כאן לחם הפנים, אז הוא אומר, זה גם כן, אוכלים אותו, לא אוכלים אותו בתומה. למרות שמקריבים אותו בתומה, אבל לא אוכלים אותו. טוב, אנחנו באורות, אורות, 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 אורות. אנחנו באורות, דף. סעדי. צדיק א', נוח, סעיף נוח. אולי לפני זה במשפט אחד או שניים, נאמר ככה. יש מה שנקרא ראייה פרספקטיבית. מה זה פרספקטיבית? להסתכל מרחוק. דוגמה, אתה לוקח תמונה. אם אתה מסתכל על תמונה קרוב קרוב, אתה לא רואה שום דבר. פשוט צללים, חושך, אתה מתרחק מהתמונה, יש לך ראייה פרספקטיבית. אתה רואה את כלומתה, את כל התמונה כולה, ואז אתה רואה את היופי, את הגוונים, את הצבעים, הכל איך משתלב, הכל מסתדר. וזה נקרא משל. הנמשל הוא לגבי החיים. כל אחד מאיתנו יש לו חיים, נכון? בשביל לחיות נכון, צריך ראייה פרספקטיבית. והיינו, אם אתה בתוך הבעיה שלך, אתה מסכן, אתה בחושך. אתה לא רואה את הדברים בכללותם, אתה רואה אותם בצורה פרטית פרטנית. אותו דבר בלימוד התורה. אם אתה תקוע בפרטים, אתה לא רואה את הכלל. קשה לך מאוד, איך זה מתחבר לך לשם? אתה לומד גמרא, אתה לומד הלכה, ואיפה זה בא, מה זה הולך לך, מה זה מסודר כאן. דוגמא. ועל זה מדבר כאן הרב, על הראייה הרחבה יותר. בוא נראה לי. הסיבוכים שבמחשבות וחילוקי הדעות שאינם מתאחדים לפעמים בבני אדם, בחיים, ברעיון, באים ממקור אחד, מהמחשבה הרישומית שעושה רושם עלינו, שאיננה מבוררת. למשל, לדוגמה, היום אנחנו חיים עולם המדיה, דהיינו אינטרנט, טלוויזיה, כותרות בעיתונים, כל הדברים האלה. אז אתה מתמקד באיזשהו, שמעת מה קרה? מה קרה? וואי, מה, באמת? מה? אין לך ראייה פרספקטיבית, אתה מסתכל על הרגע. אילו הרגע זה הכל. אני בדקתי לפני זה היה משהו, אחרי זה יהיה משהו. זה כמו מדי כדורגל. הפסידו במשחק, תשעה באב, מה קרה? ראה, כמה ימים, הרוויחו במשחק, יכול לקרוא. אלה, יש כאלה שמשחקים בבורסה. הם בכלל אומללים, מסכנים, עוד לא ראיתי דבר כזה. הבורסה יורדת, מה כולם? תשעה באב, כולם יורדים. הבורסה עולה, פורים. לפעמים זה ממש משגע את הבן אדם, יויו, אתם יודעים מה זה יויו? מצב רוח של יויו. איך אפשר לחיות ככה? אין ראייה פרספקטיבית. יש רק ראייה עכשווית, מה קורה עכשיו? זה מובן הרעיון. זה אומר, גם במחשבה, שזה נקרא הדבר הרישומי, עושה לך רושם. וגם בלימוד תורה, בכל דבר, זה ראייה קטנית יותר. שאיננה מבוררת, צללי המחשבה, צל לעומת האור, העוטפים את אורותיה של המחשבה, שזה משאיר את הרושם, לא האור, אלא הצל, הם יותר רחבים, יותר אידיאליים, אידיאליים מהאורה המחשבתית, מהצד הברור שלה. למה? כי הצללים בולטים, האורות לא בולטים. נאמר, איפה אתה רואה את הבן אדם שמסתכל על החסרונות שלו? אתה לא רואה את המעלות שלו. אני בדקתי איך היה פעם בן אדם אחד מלא חסרונות. ואני כמעט לא רואה את המעלות שלו. אבל יש לי זכוכית מגדלת כזאת, הסתכלתי, אל תראה לי שמה טובה. איך יכול להיות? נשמה טובה. באמת יש לי שמה טובה. זה מאלוקים. אני יכול להופיע את כלפי חוץ בצורה ליפה. אבל בשנים הוא בסדר גמור. אז זה מה שנקרא, הצללים יותר בולטים, הכיפות יותר גדולות. אתה רואה בן אדם, מיד נסתכל על הכיפה שלו, הרי לי איזה כיפה שלו, איזה גולה. אבל זה נקרא ראייה חיצונית. אתה מתייחס לבגדים של הבן אדם, לכיפה שלו, להופעה החיצונית שלו. אדם יש דברים יותר מהותיים מאשר הבגדים שהוא לובש. זה מה שהרב אומר, שהצללים הם יותר בולטים, הם יותר ניכרים לנגד העיניים. אבל הרבה פחות ידועים ומבוררים, הצד הפנימי יותר, פחות מבורר. תוך כך, כל זמן שהחושב מתחמם, כל זמן אתה רוצה תישוב? יש כאן תישוב? יש לך? ממש כאן נעשה. כל זמן, הוא אומר, שהחושב מתחמם מרחוק לאור נוגם, מה שנקרא פרספקטיבה, הרי דעתו מתרחבת, הוא רואה את הדבר בגדול. רצונו מתעדן והרגשתו מתעצלת.
מישהו פשוט כנף ליד הכוזר.
וחיי שלווה, וחיי שלווה מלאי הוד קודש וביטחון של גודל וענווה מתמזגים בכל רוחו. והציבור המרווה מהשפעות רבות חן וערך כאלה הולכו על מסילה של חיי עולם. הציבור בכללותו, אם הוא הולך בראייה כזאת, בברכת השלום, הסבלנות והתאורה, ההערות הרוחנית, חפץ החיים ותפארת התארה, הולכים ומתגדלים. מזכיר לי, נסעתי ביום מוצאי שבת עם נהג מונית. אז מה זה היה? לא משנה, דיברנו על זה משהו. אז פתאום מתחיל לי, אני סכנה לנסוע בירושלים. תשמע, יש מקומות שזורקים עליך ערבים, אבנים, ואתה צריך ללכת עם משה משוריינת. מה תרגע, תרגע, מה קרה לך? זאת ירושלים? רק הערבים שזורקים אבנים או מצפצפים בסירה? יש עוד ירושלים. תגיד לי, אל תגיד, תראה לי, חביבי זהר. עכשיו נפרדנו בטוב. תרגע, חביבי, תראה את ירושלים, תסתכל איך התפתחה. תראה על זה, הוא אומר, תספר לי, אני שש פתורות מירושלים. אבל תסתכל, תראה. אמרתי, אופטימי, תסתכל בגדול. אל תראה את הרגע. עכשיו הוא מפגש, הוא היה מבסוט לך. הרגעתי אותו קצת. זה מה שהרב אומר כאן. תגעת רק בעכשיו, בדברים האלה, הכל נראה לך אחרת. אבל כשיש לך ראייה מרחוק יותר, הכל מסתדר, סבלנות. אבל הרבה פעמים הזדמן שאיזה נטייה זרה מתגברת בתוך הרוח. ואותה הקשבה הרחוקה שהאדם מקשיב אצלי לכל האידיאלי מתוך אלה המרחקים הנשגבים של צללי האורות הרחבים האידיאליים אינה דייה לו, והוא חפץ להזין מהם את אוזניו בשמיעה צוענת. רוצה איזו חוויה, אקשן, מה שנקרא. רוצה את את עיניו בראייה מובלטת, את דמיונו בצבעים, ואת שכלו והרגשתו במושגים מוצקים, תפוסים וחזקה. אז יהפוך לו הטוב העליון לרועץ. פתאום הטוב העליון הזה נעלם לו. באותו הצמצום שבאור הבהיר המצומצם, נכנס במדעו בהכרותיו, ייקח גדרים וצוותים, שהם מטפחים לגדרים לוחצים וצוותים בעיקרים הצללים הגדולים, ונוגעות האור המרחיקות, הרחוקים והרחבים, ומתוך אותו לחץ יבלט חום השני, ראשון השן, של עץ דרה מלאה מאורות, יש לו השן בעיניים, חימה גדולה וסוערת, קינה כעסנים לאין גבול. אנשים כאלה באמת כעסנים גדולים. אז מה אם נשברה הכוס? מה קרה? סוף העולם? כל דבר, הערות, ביקורת, כל דבר. אנשים האלה מסכנים, ממש. למה הם מסכנים? אין להם ראייה גדולה. אז מה קרה דבר כזה? זה הסוף. בסוף העולם נשאר לך. סוף העולם. כל דבר. אבל זה מה שתופס אותם, דווקא הריגוש הזה. אנשים שמחפשים ריגושים, אז לפעמים הם גם מאוד כעסנים, מאוד עצובים, מאוד דברים מהסוג הזה. לאין נחת ואין שלום. ובמקומה של האמונה הגדולה, הביטחון, השלב, הציפייה המונהגה, ייכנס רוח אבאים של חפץ, שררה ושלטון, גאווה ודברים כאלה, שמולדים כעסים, מלא אכזריות ומחוסר בושה, צניעות ויושר. ותגרות תדיריות התלקחו, כעסים, מלחמות היהודים, כל הדברים האלה, כעסים, כל הדברים האלה. מלחמות דמים יוולדו, ורצח, כאן מדבר על הכלל, ותועבה יזחלו כנחשים ממחבואיהם. כמו שרואים את זה היום בין הערבים, איך הם הורגים אחד את השני, איזה כעסים, איזה שנאה, איזה אכזריות, משהו לא נורא. מאיפה כל זה בא? חוסר אמונה. הם באים בשם אללה. ועושים בדיוק הפוך, כי זאת לא אמונה.
הם מאמינים הכי גדולים.
מה?
הם הורגים את הלא מאמינים, ככה הם חושבים.
כן, ככה הם חושבים.
הם מאמינים יותר, מלחמת.
כן, זה בדיוק הפוך. וכל עוד לדווה זה עצבות, לדווה יהפך. וכתומת הנידה יתאמה כל המתיימר בשם קודש וחושך יחסי ארץ וערפי לאומים. ומתוך מעוף צרה זו מתרוממת לה משפחה הגאויינה, הגאויינה משון גאונה, לגאוות קודש, משון גאווה. המשפחה שהפדות והפאר להימנת גורלה מאז, משפחה שנחלתה עמוקה וגדולה היא, עד שהיא בעצם לא גמרה עדיין את כל הסתגלות הדרושה לגדולת נשמתה, המשפחה שיצאה מבית עבדים, ממצרים, כמובן אל עם ישראל כמובן, ומצפה לאור שעה, לאור עולם, לחירות הנשמה, לחירות הגוף. ושבה היא אל מקורה, לאן היא שבה? לארץ ישראל, שבה אל הארץ, שהיא כולה מרגשת בה את סגולת חייה, מסתגלת היא להקשבה עדינה, לסלילים עליונים, באים וטסים מעולמים גבוהים ונאצלים, אשר כל אחד ואחד מקבל מהם כפום שיעור הדילי. נודע בשערים בעלה, מכל השיעורים יחד יגלה הוד השלום, מזיו האמת, יסוד העונג ומלוי החיים, המלאים עבודה וחפץ אידיאלי טהור קבוע, בלא נדידה, ולא יכנף עוד מורייך, והיו עיניך רעות את מוריך. יראה מקנך ביום ההוא בר נרחב. והולכת היא העדינות וסובבת היא את כל שדרה, את כל כוח העובד. יורדת היא עד כדי דעת נפש הבהמה, קרוי לגוי צדיק, ואלפים ועיירים עובדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשר יעשה ברחת ובמזרה. אני רוצה לראות את הפסוק במקור, איך קוראים את זה. בכל זאת, אם נסכם את כל העניין הזה, הוא אומר שהכל באמת תלוי בראייה של האדם. וכאן דבר כאן, היה לאומית, וגם חי עולמי. כל הצרות, כל הסיבוכים, כל הדברים הנביאים, טוב שיש ראייה צרה, לא רואים את הדברים בגדול. השם מזכה אותנו, מסתכל על דברים פרקטיביים ונכונה. ושבת שלמה, 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 ושבת של